טוב, אז שלום, ערב טוב. אני אעשה סיכום קצר של מה שראינו, נשלים את הסיפור של ההוא גברה, ונתקדם לסוגיה של סמיכה על שלמי חובה. ראינו בשבוע שעבר את הסיפור בגמרא בדף חף עמוד א', על ההוא גברה, אמר לו, אבו לי ארבע מאה זוזי לפלוני ולינצי ברתי, וזה אומר הפאפה, ארבע מאה שקיל וברתי ביי נסי וביי לנסי, והגמרא מדייקת שאם היה נאמר ההפך, אז הוא היה מקבל את הכסף רק בתנאי שהוא התחתן איתה. וראינו שלושה הסברים בראשונים לסיפור הזה. רש"י מצמצם את הסיפור למקרה של שכיב מרע, ומסביר שמדובר במתנת שכיב מרע, ולדעתו הסיבה, הוא אכן התכוון לתת את הכסף בשני המקרים, לא משנה סדר הדברים, בתנאי שהוא מתחתן איתה. הייתה תלות ברורה, הוא לחתם שלו, הוא נותן מתנה, 400 זוז, למה שייתן מתנה סתם לאיזה בן אדם? אלא מה אומר רש"י? יש כאן הסתבכות משפטית שהוא לא חזה אותו. מה ההסתבכות? שלא ניתן להתנות בעצם על מתנת שכיב מרע. משום מה? שכן, מתנת שכיב מרע ככתובים וכמסורים דם, היא לא צריך מעשה קניין. ברגע שהוא אמר, תנו לו 400 זוז, זה הפך להיות שלו. איי, אתה במשפט הבא רוצה להגיד שהתחתן עם הבת? זה כבר נכנס לתוקף. אבל לפי דעת רש"י, אכן מדובר בסוג של תקלה. ואם הוא הפך את הסדר, הוא אמר, התחתן עם הבת ויקבל את 400 זוז, אז 400 זוז לא נכנסים לתוקף, כי קודם הוא כבר הגביל אותם על ידי החתונה. זה הסבר שרש"י נותן. הסבר שני, ראינו בריף בבבא בתרא, שם הריף מסביר, שכאשר הוא מקדים את הכסף לחתונה, הוא לא יצר תלות ביניהם. הוא בעצם אמר שני דברים. הוא אמר, תנו לו מתנה, ושיתחתן עם הבת. היות והוא לא יצר התנאה ביניהם, לא יצר תלות ביניהם, לכן הוא יכול לקחת את הכסף ולא להתחתן איתה. אבל אם הוא הופך את הסדר, והוא אומר קודם שיתחתן ושנית יקבל את הכסף, כאן הוא כבר יצר התלות בין שני הדברים, ולכן רק אם הוא מתחתן איתה הוא מקבל את הכסף. הריף לא מסביר למה סדר הדברים קובע. ראינו בפעם קודמת את דברי המאירי. המאירי אומר שכאשר אדם הוא רוצה לומר לחברו שני דברים. אחד הוא דבר שהוא זכות גמורה, שהוא בטוח ירצה אותו. והדבר השני, המאירי קורא לו דבר מפוקפק. דבר שאולי ירצה או אולי לא ירצה. כן, במקרה שלנו לא מצאנו אדם שלא מסכים לקבל מתנה 400 זוז. אבל לחתונה לעומת זאת, זה דבר המפוקפק. אולי הוא אוהב אותה, אולי הוא אוהב אותה, אולי הוא ירצה, אולי הוא לא ירצה. לכן אומר המאירי, כשאדם מקדים את הדבר הוודאי, שהוא יודע שהשני יסכים לו, ובעקבותיו את הדבר המפוקפק, אז הוא לא יצר תלות ביניהם. אפשר אפילו להסביר את זה באופן הבא, אולי הוא נותן את הכסף כאמצעי פיתוי. כדי שהוא ירצה להתחתן עם הבת, הוא יראה שכדאי להתחתן, זה משפחה טובה, הרבה כסף. אבל אומר המאירי, כשאתה אומר את הדבר המפוקפק קודם, אז אתה מצפה לשמוע את התשובה לפני שאתה מתקדם לשלב הבא, ולכן אז נוצרת התנאה. זה הסבר השני, שהוא הסברו של הריף, על פי הסבר של המאירי. ההסבר הזה מאמצים אותו הרייבד, בכתוב שם, ראינו את זה בפעם קודמת. אני מוסיף שהרמב"ן במלחמת השם מאמץ את ההסבר הזה. ההסבר השלישי שעצרנו בו בפעם קודמת, זה הסבר של בעל המאור. כן, עזרא. לא, לא. אין איזה שום קשר לתנאי קודם למעשה. שום קשר, שום קשר. לדברי הריף, השאלה האם הוא אמר שני דברים, הוא ימצר תלות, תלוי בסדר הדברים. אין שום קשר לתנאי קודם למעשה. טוב? לדברי הריף, שהוא קודם אמר תנו את הכסף, הוא בכלל לא יצר תנאי, אין פה תנאי בכלל. הוא לא יצר תלות, הוא אמר שני דברים. א', קח מתנה. ב', בוא תתחתן איתה. אז על א', הוא אמר כן, אז ב', הוא אמר לא. אבל הריף אומר, כשהוא אומר, תתחתן איתה ותקבל 400 זוז, הוא אמר דבר אחד, הוא לא אמר שני דברים. טוב? אין לזה שום קשר לתנאי קודם למעשה. אני מיד אגל ברייבד, אבל הרייבד מדבר את תנאי קודם למעשה, בגלל שבעל המאור הכניס אותו לסוגיה. עכשיו הרייבד מתנגד להכנסתו לסוגיה, אבל היום דבר למור הזכיר את זה, אז הוא מטפל בזה. אתה מבין? אבל מבחינת הסבר הסוגיה, בדברי הרייבד מפורש, בואו אני אקרא את זה. הרייבד כותב את זה שחור על גבי לבן. הוא כותב... כן. ומעשה דאו גברה, אני קורא דברי הרייבד, דמסכת יום, טוב, זה שורה 48, בדף של שבוע שעבר. אם, בדף של יום רביעי, אם אמר ואם, אין בו ספק שלא ייטול אם לא ייקח הבת, אבל הטעם כמו שפרש הרב זל ואין לזוז ממנו. אז הרייבד מפורשות אומר שהוא מקבל את נימוקו של הריף, ודברים דומים גם אומר הרמב"ן במלחמות, ודאי כדברי רבנו הגדול זה, כך הוא אומר, זה ברור שזה ההסבר הטוב ביותר. ובכל זאת בואו ניגע בהסבר השלישי שמופיע בדברי בעל המאור כאן על הסוגיה. כאן המאור מסביר את זה על רקע אי ניסוח התנאי במשפטי התנאים. כן, כאן נזכרנו, יש לנו כללים, מופיע במשנה בקידושין בדף סמך א', סוגיה בגיטין בדף העיני, שיוצרת מערך שלם של כללים איך מנסחים תנאי. כן, והכללים הם מצד, נלמדים מבני גד ובני ראובן, על התבנית של התנאי שמשה רבינו יצר שמה, כל התנאים צריכים להיות לפי דעת רבי מאיר בתבנית הזאת, העקרונות הבסיסיים הם מצד אחד תנאי כפול, צריך להגיד את שני הצדדים, לא די להגיד אם X אז Y. אלא גם צריך להגיד, ואם לא X, אז לא Y. צריך להגיד, זה נקרא תנאי כפול. הדבר השני, זה הן קודם ללאו. צריך קודם להגיד הצד החיובי, להגיד אם, אז, ורק לאחר מכן, אם לא. אבל אם מקדימים את הלאו להן, הניסוח הזה כושל. כלל שלישי, שעזרא הזכיר עכשיו, זה שצריך תנאי יהיה קודם למעשה. אדם צריך להגיד, אם כך וכך, אז כך וכך, אבל אם הוא הופך את הסדר, והוא אומר, כך וכך, אם כך וכך, לא טוב. כן? ומה שבעל המאור מביא כאן, זה ראשית, התפיסה היא שמדובר בתנאי. שנית, בניגוד לדברי הריף, צריך להסביר את העומק, ההבדל ביניהם. דברי הריף, יש הבדל באומדנה, מה הוא באמת רוצה. דברי הריף, כשהוא אומר קודם כסף, ואז חתונה, הוא באמת לא רצה לקשור ביניהם. הוא אומר, כך מתנה. ועכשיו אני אומר, דבר שני, תתחתן. הוא לא... האומדנה היא שהוא לא יוצר תלות ביניהם. כשהסדר נהפך, אז האומדנה היא שהוא יוצר תלות. אבל הפסיקה היא הולכת יחד עם האומדנה מה אדם רצה. לדעת בעל המור זה לא ככה. לדעת בעל המור, בשני המקרים, הוא מעוניין לייצר תלות ביניהם. למה שהוא ייתן מתנה סתם לזה בן אדם 400 זוז? לדעת בעל המור... גם במקרה שהוא אומר קודם כסף ואז חתונה, זה אותה אומדנה בדיוק כמו שהוא אומר הפוך, שהוא אומר חתונה ואז כסף. אלא מה העניין? שלמרות שהאומדנה הברורה היא שהוא נותן כסף רק לחתנו, אז מתנאי שהוא מתחתן, אבל היה כשל בניסוח המשפטי של הדברים. כן, יש לנו פה שני עורכי דין היום. אני יודע, אבל יש פה שני עורכי דין, שבוע שעבר רק אחד, שני עורכי דין. וכאן אומר, אני רוצה לשמוע ממה אתה לא מבסוט, מבעל המאור או מהרייבד, אבל בוא מיד נראה את המתח. וכאן אומר בעל המאור, מה לעשות? פעם הבאה, תלך לעורכי דין. אני למשל, לא זז בלי עורכי דין, כשאני צריך חוזים, אתה יודע, זה נכון? לפעמים אני מבקש מג'ולי שיקרא את החוזים, אנחנו מצטטים בבית, משפט של ג'ולי, don't waste your time, כשהחוזה לא טוב, כן? נכון? משפט שלך. אוקיי. Okay. Don't waste your time. כאילו, זה מאוד חשוב שאדם לא ייכנס לעסקאות, שהוא לא מגובה משפטית וזה, אבל זה לדעת בעל המאור המקרה כאן. המקרה הוא שהאדם הזה פשוט עשה ניסוח רשלני, לא לפי כללי החוק של החוזה, וניסח את התנאי לא נכון, ולמרות שהאומדנה הברורה היא שהוא לא מעוניין לתת את הכסף, מה לעשות? אכלת אותה, ניסחת בצורה שאתה כן נותן את הכסף, וזאת למה? שכן, הכלל הוא שמי שלא מנסח את התנאי לפי משפטי התנאים, ההלכה היא שהתנאי בטל והמעשה קיים. לא מה שהיינו חושבים, שהמעשה בטל והתנאי בטל, אלא מעשה קיים, תנאי בטל. ולכן אומר בעל המאור, מצטערים, בגלל הקשל הזה שלא ניסחת כדבעי לפי משפטי התנאים, על כן אתה נותן את הכסף. לעומת זאת, אם הוא קודם אומר, תתחתן, ואז כסף הוא ניסח נכון. האם הוא ניסח נכון? אז אם אלה, התנאי חי. אלה דברי בעל המור, שברקע הוא גם מתמודד עם שאלה נוספת, שאף ניגע בקצרות, האם משפטי התנאים הם גם בחוזים בדיני ממונות? בעל המור כותב כאן, רק תנאי קודם, צריך שהמעשה יקדום לתנאי, לא שהתנאי יקדום למעשה, ראיתי איתי קודם, כן? אבל אומר בעל המור כך, אני קורא, מי שיש את הדפים זה שורה 12, ויש מפרשים משום דכל תנאי שקדמו מעשה אינו תנאי, ודעתנו נוטה לזה הפירוש. אף על פי שיש הרבה מן החכמים שאמרו דלא בעינן תנאי כפול ותנאי קודם למעשה בממון, אלא באיסור הבלכות, כגון גיטין וקידושין, שאנו הולכים בממון אחר עומדן דעתה, ומלאנו לדקדק בכל לשון שהוציא בוטנו, לא יהיה אלא שיהיה גילוי דעתה באלמה. מה כמה מילים על השיטה הזאת? אני את עבודת הגמר שלי לתואר שני כתבתי על השיטה הזאת. השיטה הזאת נידונה בכל ספרות הראשונים. כיום בזכות הגניזה הקהירית אנחנו יכולים לעמוד על שורשי השיטה. השיטה הזאת נתחדשה על ידי רב סעדיה גאון, והיא מובאת בספר התנאים של רב שמואל בן חופני. סעדיה גאון, ניתן קצת את רק את הרקע הביוגרפי, היה גאון בסורה, נפטר בשנת 1942. רב שמואל בן חופני היה גאון בסורה כ-50 שנה אחריו, הוא נפטר ב-1013. ובמונוגרפיה הלכתית שהוא כתב על דיני תנאים שעוד לא התפרסמה, יש ממנה כמה קטעי גניזה, אני פרסמתי כמה קטעים מתוך זה בגין זה קדם, אז שם רב שמואל בן חופני מצטט את ראש הישיבה הפיומי, את רב סעדיה, שקבע שלמרות שבמשנה זה ודאי לא ככה, הרי איפה נמצאת המשנה של...
בקידושין.
סליחה, זה נמצא בקידושין, לומדים מבני גד ובני ראובן. אז בא רב סעדיה ואמר, הסוגיות בקידושין, הסוגיות בגיטין, זה רק בגיטין וקידושין, ככל הנראה, וזה מי שרוצה, אני יכול לתת לו עותק של המאמר, של המי, רב שמואל בן חופני עצמו חלק על רב סעדיה, והייתה שיטת גאונים שנייה, בה הוא צמצם את שיטתו שרק בגיטין צריך תנאי כפול, ולא צריך אותו בקידושין. לא ברור לגמרי מלשונו של רב שמואל בן חופני, האם כל גיטין, האם רק סוג מסוים של גיטין. מה שאני יכול רק לומר, שבמאה ה-11 יש לנו שלוש מובאות של השיטה בכתבי ראשונים, שעוד מדברים על שיטת רב שמואל בן חופני, שעוד יודעים שזה רק בגט. ואולי מוגבל רק לחלק ממקרי הגט. מה שקרה בסופו של דבר הוא שמצד אחד השיטה של רב שמואל בן חופני נעלמה, מהמאה ה-12, כל הראשונים רק מכירים את השיטה של גיטין וקידושין, מצד שני גם שמו של רס"ג נעלם, אף אחד לא זכר שרס"ג חידש את זה, וראשונים באשכנז עוד יודעים להגיד שזה רב שמואל בן חופני, כלומר הם יחסים לרב שמואל בן חופני את מה שרס"ג אמר ולא את מה שהוא תיקן אותו. אבל בכל מקרה, האנרגיה הגדולה של הראשונים הלכה סביב מצד אחד הקושייה הפשוטה על השיטה הזאת, מה שהזכרתי קודם, שזה לכאורה בני גד ובני ראובן זה ממונות, זה לא גיטין וקידושין, אז על סמך מה אנחנו מגבילים את כל התנאי הזה, את כל המשפטי התנאים דווקא לגיטין וקידושין, ובעיקר סיבה של לקבל, לא לקבל, וגם עם הסבר החילוק הזה. שאם פה בעל המאור מביא הסבר, מה בעל המאור אומר? שבתחום הממונות הולכים אחרי עומדן דעתה. ולכן בעצם מה הוא אומר? אני עוד לא הסברת מה עצבן אותך קודם. אבל מה בעצם הוא אומר? לא אלא לדעת שברור לנו שהאדם הזה רוצה מה?
הוא רוצה,
שיוצא את הכסף רק אם הוא מתחתן, ושאנחנו ניכנס לפורמליזם של ניסוחים משפטיים, למרות שברור לנו מה הוא רוצה. כאילו...
זה
מה שאומר בעל המאור, וכל מי שמעיין בדברי הרייבד רואה שהדבר הזה מוציא אותו משיווי המשקל שלו, מוציא אותו מהכלים. והרייבד אומר לא פחות, אני קורא, מי שאמר זה כהסבר לסוגייתנו, לא שקל במוזני משפט. כלומר, זה לא מוסרי. אני אשמח לשמוע תיקונים מעורכי דין, אבל ממה שאני מבין, אנחנו, לא תמיד החוק הוא בהחלט, הוא בהכרח מוסרי, ואנחנו, כאן בא הרייבד אומר, אני רוצה שהם יחפפו אחד לשני. לא יכול להיות שאני אפרש את החוק בצורה שהיא מספח, בצורה שהיא עושקת אנשים נגד רצונם, או בלשונו פה, הוא אומר ככה, והנה רצה לומר, שאם אמר זה האיש תנו לפלויני 200 זוזים יישא את ביתי, כיוון שהמעשה קודם לתנאי, ייטול 200 ולא יישא את הבת, על כן יצא משפט מעוקל, לא תהיה כזאת בישראל. הוא אומר, זה לא עולה לדעת, אני לא מוכן לקבל את זה. מה ש... וכאן בעצם הרעיון המרכזי שניצא אצל הרבה מאוד ראשונים, שממונות הולכים אחרי דנה, והיות וכך, לא היה לדעת להגביל למשפטי התנאים. מה שלא לגמרי ברור בדבריהם, זה למה בגיטים וקידושים הולכים אחרי דנה? האם אדם יכול לקדש אישה ללא דעתו? האם אדם יכול לקדש אישה לגרי סליחה, אם הוא לא רוצה בכך? ואם המדינה שלנו היא כזאת, שהוא אומנם לא ניסח נכון, אבל מבינים מה הוא רוצה, על מה ולמה. אז כאן אני לא אכנס פה לכל אובי הקורא, אני רק אציע שני הסברים. הסבר אחד שתמיד שמעתי מאבי מורי, בשם סבי הרב, הסבר שאני לא אוהב אותו כל כך, אבל כך הרב הסביר, טענה שלו הייתה שבאמת אין הבדל בין התחומים, זה לא שיש הבדל עקרוני בין ממונות לבין גיטים וקידושים, אלא הטענה היסודית שלו הייתה שהחלטה לגרש או החלטה לקדש היא החלטה כל כך משמעותית, שברוב המקרים האלה התנאים הם חיצוניים או שיקולים צדדיים. ביסודו של דבר האדם באמת, הוא באמת רוצה. ככה אבא תמיד היה מצטט מהרב. בממונות הוא היה אומר, אנחנו יכולים לבדוק אם הוא רוצה או לא רוצה, כלומר יכול להיות שהאומדנה היא שהוא לא מעוניין אם התנאי לא מתקיים. בגיטין וקידושין ההנחה שלו הייתה, אני לא כך יודע איך הוא מלביש את זה על מקרה התנאי במשנה או בגמרא, שהתנאים הם יותר חיצוניים. אני אסביר למה אני לא מבין את זה, כי כל מי שקורא את מקרה התנאים במשניות הוא מיד רואה זה תנאים מאוד מהותיים ולא קפריזות. תמיד אבא היה מביא את הדוגמה, ואדם שמתנה שהוא מוכר את ה-Empire State Building על מנת שירד גשם. זה תמיד היה דוגמה בשיעורים שלו. יכולים לבדוק את המחברות שלי בבית, מהשיעורים שלו. והוא תמיד היה אומר, מה, באמת מישהו חושב שהגשם קובע אם הוא מוכר או לא מוכר? אבל זאת באמת דוגמה קיצונית, אבל במחילה, מי שמסתכל למשל במשנה בגיטין, בפרק שביעי, מה המקרה הראשון של תנאי שהם נותנים? אדם שנותן גט לאישה, אם הוא לא יהיה פה תוך 12 חודש. מה? למה הוא נותן לגט? כי הוא מפחד שתהיה עגונה, אם הוא ייעלם. עכשיו, מה בעצם נאמר? אם הוא ייעלם, הוא באמת רוצה לגרש אותה. אבל אם הוא לא ייעלם, הוא באמת לא רוצה לגרש אותה. זה לא תנאים חיצוניים. אני אף פעם לא הבנתי את ההסבר הזה. מה שלי נראה הרבה יותר זה דבר אחר. זה שגיטים וקידושים נוגעים למעמד האישי של אדם. פה אנחנו נכנסים קצת מצד אחד, מנגנון התנאים הוא מנגנון הגמשה. זה מנגנון ידידותי למשתמש. מה בעצם הוא מאפשר לאדם? הוא מאפשר לאדם ליצור חלויות, למרות שעדיין לא התבהרה לו תמונת השיקולים שתגרום לו להחליט אם הוא מעוניין או לא מעוניין. בוא ניקח את הדוגמה, אם לא באתי מכאן עד 12 חודש. מדובר באדם שבניגוד לתמונה בתורה שהוא שונא את אשתו, ולכן הוא גרש אותה, אדם הזה אוהב את אשתו. עכשיו, הוא מעוניין להמשיך לחיות איתה, אבל אם הוא ייעלם, הוא מעדיף שהיא תהיה גרושה מאשר עגונה. עכשיו, הוא היום לא יודע אם הוא ייעלם או לא ייעלם. עכשיו, הוא לא יכול לחכות שהוא ייעלם כדי לתת לה תגט, למה? כי אז הוא לא נמצא. אז מה בעצם המנגנון הזה מאפשר לו? תן את הגט היום ותשלט אם הוא יחול או לא יחול. זה סוג של מנגנון השיה שהוא מגמיש את המערך ההלכתי, הוא מאפשר לאנשים, גם בעולם הממונות, זה מאפשר חופש התנאה, זה מאפשר, הייתי אומר, לגלגלי השיניים של הכלכלה לנוע בצורה יותר טובה. מצד שני, עולם התנאים יוצר בעייתיות מאוד גדולה לגבי השאלה אם התנאה יתקיים או לא יתקיים, מה המעמד המדויק של החלות הזאת, היא נוצרה או לא נוצרה. עכשיו כאן בתחום של המעמד האישי, בתחום של הגיטים וקידושים, כאן התחום הזה, גם היום, אנחנו את התחום הזה מעמידים בפני רשויות רשמיות של המדינה, זה לא דבר שנראה לנו שמישהו לבד עושה את הדברים האלה, כי הדבר הזה נוגע למעמדו בציבור, זה לא עניין פרטי, זה נוגע לשאלות מאוד נכבדות. אני שאלתי איזושהי שאלה, לא רוצה לרמוז, זה שום פרטים, בענייני גיור של איזה גר קטן, אני מיד אמרתי, יפה מאוד ששואלים אותי מהקהילה, אבל זה לא החלטה של רב קהילה, זה משהו ברמה של מערכות הגיור וכו'. אז אני מציף את השאלה למעלה, לעבוד בתי דין לגיור. כלומר, אני אהיה כמו רופא משפחה, אני אעזור למשפחה להגיע זה לא החלטה פרטית, זה לא, סליחה, אם אפשר להכשיר שיש אבן קיסר. כן, זה לא שאלה בצורה כזאת. מדובר פה על שאלות שמקום האדם בחברה וכולי. וכאן בצד הרצון לאפשר גם שם את חופש ההתנאה, זה גם יוצר בעייתיות מאוד גדולה. הוא בא, הוא לא בא, יש אתי, שהוא לא יש אתי, יש נכסים פה לעניינים מאוד חמורים. וכאן דווקא יכול להיות שהדינמיקה אמרה, בוא נקשה קצת, או בוא נגיד בצורה אחרת, בוא נכריח את האנשים להזדקק למי? לרבנים, לעורכי דין, לדיינים, כלומר, בוא באמת נשים בצד את האומדנה, ולא, כמו שיש רב מסדר קידושים, אז באותה צורה, העולם התנאים צריך יותר פיקוח בתחום הזה. כלומר, זה לא הבדל ברמת האומדנות, כמו שזה הבדל בצורך לפקח על התחומים האלו. אז יכול להיות שזה ההסבר, אני לא יכול לחתום על זה, אבל מה שלא יהיה הדבר, בעל המאור כאן חולק על הדבר הזה, ואומר, הוא לדעתו, גם בדיני ממונות צריך משפטי התנאים. ולכן הוא מסביר את סוגייתנו על איזה רקע של כישלון בניסוח משפטי התנאים. וכפי שראינו, הרייבד מתנגד לזה, כי הוא מתנגד לכל קו החשיבה הזה, זה משפט מעוקל, זה לא מוסרי בעיניו. וזה מוסיף הרמב"ן, הטקסטואליסט יותר, שגם לא מסתבר בתוך סוגייתנו, שזה הנושא שלה. אומר הרמב"ן, אני לומד ביצה דף חף. למה שבאמצע ביצה דף חף, פתאום ידברו על משפטי התנאים? טוב, נכון שהמגיצ'י רואה את הנושא ויודע אותו טוב, יכולתי עכשיו לדבר על זה 3 שעות רצוף, ואני כאילו חוסם את עצמי. אבל מה זה עושה פה? לא, הוא אומר לעצמו, יש משנה בא ומציע שצריך שהמייסה יהיה קודם לתנאי, אז זה המקום בביצה להגיד איש ההלכה כמותו, מה זה עושה פה? כן, לא, בלשון הרמב״ן, זה שיקול פרשני, זה לא שיקול אתי. בלשון הרמב״ן, אני קורא את דבריו, הרמב״ן אומר, אמר הכותב, אם כן, מה בא רב פאפה ללמדנו? זה שורה 51. אם תאמר, הלכה כסתם אותה משנה כמה שמלן, למה? דצנן, כל תנאי שמעשה בתחילתו, אין תנאי. מה זה עושה פה? ועוד הוא שואל, מה העניין המעשה הזה בשמועה זו, במסקנה זו? אומר הרמב"ן חייב להיות שהנושא הזה לא מתפרש על רקע הנושא הרחב של משפטי התנאים. הוא זכה לבמה נכבדת בקידושים וגיטים. הוא בא במציאה, הוא לא צריך להיות פה. צריך להיות משהו מקומי כאן שקשור, וזה כבר ראינו בפעם קודמת, מי שהיה איתי, על רקע מה שנאמר קודם על האדם שרוצה להפריש תודה ולומר שהוא יביא את התודה בדמי מעשר שני. זה צריך להיות משהו שקשור בשכונה, משהו שיוצא מתוך הסוגיות של ביצה ולא משהו חיצוני. כן, אז זה כל אחד מסיבתו הוא דוחה את הסברו של בעל המאור. מה שעזר, עכשיו אני חוזר אליך, מה שבכל זאת נכנס פה הרייבד לדיון, זה שהוא בכל זאת עושה לעצמו דין וחשבון, אז מה זה משפטי התנאים? כלומר, היות והוא הכריז פה בכל רם, שזה משפט מעוקל, אז אולי זה לא הפירוש לסוגיה בביצה, אבל זה לא פותר את הבעיה, למה יש משפטי תנאים אם הם יוצרים משפט מעוקל? וכאן הוא בא, הרייבד, וזה מאוד אופייני לו גם השפה, והוא אומר לנו שהוא הולך לגלות פה את הסוד הנעלם מבני אדם שהראשונים לא פרשו. כמי שמכיר את סגנונו של הרייבד ואת שיטת לימודו, יודע שהרייבד היה עם חשיבה מושגית. והלמדנים המושגיים הם כל הזמן מנסים לחלץ מתוך טקסטים דברים שלא כתובים בהם במפורש. דנו, הם עסוקים בגילוי סודות. מסתכלים על רב חיים, עומד מול רמב"מים, אסור לחזור על המילים של הרמב"ם. מה צריך לעשות? ללמוד טקסט ולהציע מושגים של, משלך, שהם התמצית של מה שיש כאן. לכן אתה חי בתודעת סוד, אתה חי בתודעת חידוש. הביטויים האלה אצל הרייבד, המפורסם ביותר, כשהוא מדבר על סוד השם ליראיו, על רוח הקודש שנגלה בבית מדרשנו. וכאן הרייבד אומר, אני הולך לומר לכם יסוד, הוא לא כתוב באף גמרא במפורש, אבל הוא אומר, כשאני חותך את הגמרות, לדעתי זה הסוד הנעלם. מה שיקרה לו זה שיבוא בעקבותיו הרמב"ן, שמצד אחד יאהב את השיטה שלו, מצד שני, כפי שציינתי קודם, הרמב"ן מבחינת כישוריו הטקסטואליים, הוא גם יודע לומר מושגים וגם טקסטואליסט, והרמב"ן יצביע שזה מאוד בעייתי בכמה גמרות, מה שהרייבד אומר. הוא בכל זאת ינסה לקיים את זה. ואפילו יביא לו ראיה מאיזה ירושלמי. אבל הרייבד עצמו, ממש כמו הבריסקאים, אין הרבה טקסט, הוא לא נמצא מול כל המקרים. מה שבעצם קורה כאן, הרייבד אומר חידוש, ואז הרמב"ן הולך לשמונה סוגיות ומתחיל לגייץ את זה, ולראות, זה מתאים פה, זה מתאים פה, זה מתאים פה, ובודק את זה. אבל הרייבד הביא לעולם את היסוד, ומה היסוד שלו? בוא נראה את זה. כן, מה אומר הרייבד? ומי שמחזיק את הדפים בשורה 27, כי כל מה שאמרו חכמים בתנאי כפול ותנאי קודם למעשה ואין קודם ללאו, הוא תנאי ומעשה בדבר אחד, כי דעיתנו במי שהחזור, ומעשה זה אפשר לקיום על ידי שליח, כי דעיתו בכתובות, כל אלו לא נאמרו אלא כשהמעשה נעשה מיד. כי אין נתינת גט וחליצת יבם, שאין התנאי מבטל המעשה למפרע, אלא אם כן נעשה כראוי וכחוק. כי אין תנאי בני גד ובני ראובן, שהיו מבקשים ממשה עליהם השלום, שייתן להם נחלתם מיד. ועל כן הוא צריך משה לכפול את התנאים, שאם לא יקיימו אותה, ניתלו אותה נחלה מידם. וכן דקדק בתנאי קודם למעשה שהוא חוזק התנאי, ובאין קודם ללאו, הועיל והמעשה נעשה מיד, אם קדם עליו, אין בו כוח לעקור המעשה, וכן בתנאי בדבר אחד הוא מעשה בדבר אחד, הוא מעשה בדבר אחר, סליחה, שכיוון שהמעשה נעשה מיד, איך יתניע עליו מגופו לסותרו. כן, וכאן בעצם מה שהרייבד אומר, הוא היסוד הבא. אם אדם יבוא ויתנה תנאי על מעשה עתידי שהוא יעשה אותו, לא צריך משפטי תנאים. די האומדנה. מה שהוא אומר לנו מה הוא רוצה, גם אם זה לא התנסח נכון, זה בסדר גמור, ברגע שיודעים את האובדנה מה הוא רוצה, והרייבד לא מבדיל פה בין גיטין וקידושין לממונות. מדבריו נראה שגם בגיטין וקידושין זה ככה. ואם אדם יגיד, יעשה תנאי, והוא יגיד, אני אתן את הגט עוד יומיים, אם כך וכך יהיה, לא צריך שום משפטי תנאים. אבל כאן קורה דבר אחר בתנאים, אומר הרייבד. את המעשה אתה עושה מיד. אתה נותן את הגט עכשיו. אתה עכשיו מקדש אותה. אז מה בעצם אתה רוצה? שלמרות שעשית את כל הפעולה, אתה מעוניין שזה לא יחול. הייתי אומר את זה בצורה הבאה. אתה רוצה בעצם להפקיע את החלות שבעצם כל התנאים להיווצרותה קיימים, וזה כבר נוצר מיד. הוא מתאר ככה גם את בני גד ובני ראובן. הם לא ביקשו את ארץ ישראל אחרי שתחלף לכולם, תן לנו. אלא הם אמרו, עכשיו תן לנו, אז מה בעצם התנאי אמור לעשות? והיה, והם לא יקיימו את התנאי, והם לא היו עוברים חלוצים לפני בני ישראל. אז מה משה רבינו היה רוצה להגיד? אותה נתינה שנתתי לכם, היא בתהילה למפרע. אומר הרייבד, כדי לבטל חלוץ שנוצרה, שכבר נכנסה לתוקף, כאן אני זקוק לאיזה מנגנון מאוד מדוקדק שיודע לעקור אותו, או לומר את זה בצורה אחרת. לפי הרייבד, הצורך במשפטי התנאים הוא ודאי לא לגלות מה אדם חושב ומה אדם רוצה, אלא הוא נועד כדי להפקיע חלויות שכבר נוצרו, או למנוע עיכוב שהחלות שלהם לא תחול. כך אומר הרייבד. זה המקרים היחידים שצריך משפטי התנאים, ולכן הוא אומר בסוגייתנו, לא עולה על הדעת בכלל שצריך משפטי התנאים, כי מה הוא האיש הזה אומר? הבו לי, ארבעם הזוזי לפלויני, כמו תיתנו לו. הוא לא נתן לו. לו היה נותן לו 400 זוז ביד, ואומר לו, תתחתן, אז מה יכולנו להגיד? צריך מה? משפטי תנאים וזה, אבל הוא לא נתן, הוא אמר תתנו. מספיק האומדנה להבין שהוא תולה אחד בשני, בשביל לומר שאם התנאי מתקיים, יקבל, לא מתקיים, לא יקבל. זה היסוד של הרייבד, שכאמור, הרמב"ן פה, אני לא אקרא את זה פה יחד, אני רואה את הפרצופים שלכם, בסדר? אבל הרמב"ן פה נכנס לבדיקה מאוד מאוד מדוקדקת, האם זה נכנס בסוגיות, ואם אכן הדברים כך, סופו של דבר הרמב"ן עצמו מקבל את הדברים ומקיים אותם. בסדר, אז קיבלנו פה בזכות בעל המאור איזה מבזק על משפטי תנאים, ומצד שני, היות וודאי צודק הרמב"ן, לפי עניות דעתי, קשה לשער שביצה זה המקום פתאום ללמד אותנו כל מיני דברי משפטי התנאים, ואני מציע שנסתפק בזה. יש אולי שאלות? כן, עזרא. מה הנוהג היום? הנוהג היום הוא ללכת לאורחי דין, זה הנוהג היום. ראית פעם חוזה של אורחי דין? אין בו תנאי כפול, יש פה תנאי מחומש ומשושה. לא נכון. בוא אני אתן לך דוגמה שלי. אני מקים אתר אינטרנט לאבא שלי, ואנחנו צריכים לבקש זכויות יוצרים מכל מיני במות שמאמרים שלו פורסמו. יש רק בעיה אחת. אנחנו לא בטוחים
שהזכויות שלהם, אולי הזכויות שלנו, כאילו מי החליט שה... אז לכן המכתב נראה ככה, תשמע ג'ולי, זה עורך דין מאוד מפולפל כתב. בפנייה עליכם אין משום הודעה בזכויות, בבעלותכם על המאמר. אבל והיה והבעלות שלכם, אנחנו מבקשים את רשותכם, כן? עכשיו, זה סוג של תנאי כפול. עורכי דין מסדרים לנו הכל וכל ה... אתה לא מסכים, אז בוא נשמע, כן? שאני אחליף את העורך דין?
לא, לא משנה. המטרה של כל חוזה הוא שלא יהיה צורך בעורך דין. כי זה חייב להיות הסכם הדדי שאנחנו כולנו מבינים את מה שמבין. יכול להיות שמישהו לא מבין, לכן כותבים את הכל. ומה שהרייבר אמר בסוף זה הכי הגיוני. כי זה מה שיש היום כמו אסקרו. אנחנו כולנו שמים את החלות, עושים את המעשה, שמים אותו בצד, ואם זה יקרה, אז כך. אם זה לא יקרה, אז זה חוזר הביתה, זה חוזר למי ששתרם אותו. אבל להגיד שכל תנאי הוא כרוך במיסטיקה, במאג'יקה של זה לפני זה, זה לא יקרה, זה לא יכול להיות.
Okay.
אלא אם כן, בקידושין ובגירושין, כי זה כן מיסטיקה ומאג'יקה.
במידה מסוים, כן.
ולכן אנחנו אומרים, את כל הכובד של התנאים אנחנו שמים שם.
אבל לך נראה הגיוני ההבחנה של רב סעדיה גאון.
הקידושין וכן. וגם הרייבר.
כן. אם אתה שואל מה עושים היום, אני לא יודע, אני לא חושב שאנשים כותבים דרך בתי דין רבניים, כותבים חוזים דרך עורכי דין. אבל כן, אני יכול להגיד לך, אם אתה רוצה תמצית, עזרא, הרמב"ם פוסק נגד השיטה הזאת. הרמב"ם אומר, זה גם בממונות צריך את כל, ככה הרמב"ם פוסק. באשכנז פסקו כמו הגאונים שממונות לא צריך. בצרפת פסקו כמו הגאונים שלא צריך בממונות. זה תלוי את מי אתה שואל, בסדר? בפרובנס, תלוי את מי אתה שואל בפרובנס, בסדר? אבל אם יש בחוק את בעל המוערבי, אתה רואה את זה, כן? בסוף
כל סוף, אם עושים את זה עם עורכי דין, וזה בעל הבית דין, אז הם לא יכולים להם משפטי דין. הבית דין לא יסתכלו האם עשו את זה לפי...
אני לא יודע. בסדר, אוקיי. בואו נתקדם בגמרא. אנחנו עד עכשיו עסקנו במחלוקת אחת של בית שמאי ובית הלל, שעוד נחזור אליה בלי נדר בשבוע הבא, כי הגמרא מחליטה לחזור אליה בדף הבא, וזה בנושא אם מקריבים שלמים, או סליחה, אם מקריבים עולת ראייה ביום טוב. זו מחלוקת אחת שעסקנו בה, אבל יש מחלוקת שנייה בבית שמאי ובית הלל, על שלמי החובה, שלכולי אלמה מקריבים שלמי חגיגה ביום טוב, האם סומכים עליהם? כן? וכאן אומרת הגמרא, בואו נקרא את זה, יתיב, תני תנה, זה חף עמוד א', תני תנה קמי דרב יצחק בר אבא, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט. הפסוק הזה נאמר על קורבנות המילואים, היום השמיני, שם משה הקריב את העולה, יש כאן מחלוקת ברש"י ותוספות באיזה עולה מדובר. רש"י מסיבות מובנות פירש הכוונה לעולה של אהרון, שכן רש"י רצה שזה יהיה עולת יחיד. אבל תוספות טוענים פה בעוז שבפסוקים עצמם יותר סביר שזה עולת העם, רק שאז כל הסוגיה פה לא מובנת. ולכן הם עושים שמיניות באוויר להגיד שבסופו של דבר זה נאמר על עולת העם, אבל זה מוסר גם על עולת אהרון, ומה שלא יהיה הסבר, כאן הוא אומר ככה, ויעשה כמשפט, כמשפט עולת בדבר, לימד על עולת חובה שטעונה סמיכה. בואו נסביר קצת את הדברים. סמיכה נזכרת בתורה במפורש בקורבנות נדבה בפרשת ויקרא. סמיכה נזכרת בעולה, סמיכה נזכרת בשלמים, וסליחה גם בחטאת, בחטאת היחיד, בפרק ד'. שם נזכרת סמיכה שהיחיד סומך את ידיו על קורבנו לפני הקרבה שלו. חוץ מזה, הסמיכה נמצאת בקורבנות ציבור, פעם אחת כולכם יודעים ביום הכיפורים, שם אהרון סומך את ידיו על השעיר המשתלח, ויש סמיכה עוד פעם אחת, נדמה לי, בפר אלם דבר של ציבור. כן? זה המקומות שזה נזכר. וכאן השאלה היא, האם עולת
קורבנות חובה, אם גם בהם יש סמיכה. אנחנו לא נכנסים לסברה, בואו נחכה עם זה רגע. בואו כרגע רק, הרקע הוא שהתורה מצד אחד מציינת את הקרבת עולות החובה, אבל היא לא כותבת שסומכים עליה. וכאן באה תנה, לפני רבי יצחק בר אבא, ופירש בצורה הבאה, שהפסוקים אומרים, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, מה שבעצם נאמר הוא, שיש מושג שנקרא משפט העולה. ראינו, לעולה יש פרוטוקול איך מקריבים אותו. עכשיו, הפרוטוקול הזה, אומנם תואר בתורה, בעולות, נדבה. אבל מה שנאמר הוא, שכשהקריבו את העולת, את העולת חובה, כמו נדבק עם רשי, של אהרון, אומרים לנו, ואיך מקריבים עולה? כמו שאנחנו כבר למדנו את כל הפרוטוקול בויקרא א', אז הקריבו אותו באותה צורה, ולכן נאמר פה שהיות בויקרא א' מתואר סמיכה, אז גם פה הייתה סמיכה. זה לכאורה ההסבר של דברי הגמרא, ועל זה הגמרא אומרת, אמר ליד, אמר לך מני, מי יש לו תפיסה כזאת? בית שמי. זה לא גמרי שלמי חובה משלמי נדבה. דאי בית הלל, כיוון דגמרי שלמי חובה משלמי נדבה, עולת חובה נמי לא תיבה יקרא, דגמרי מעולת נדבה. כאן הוא בא ואומר, יש פה הנחה מסוימת על מחלוקת בית שמי ובית הלל לסמיכה. ההנחה היא שבית שמי ובית הלל לא נחלקו על סמיכה ביום טוב, אלא נחלקו בכלל האם שלמי חובה חייבים סמיכה גם ביום חול. בית הלל למדו את אופן הקרבת קורבנות החובה מקורבנות הנדבה. והיות ובשלמי נדבה מתוארת סמיכה, אז בית הלל למדו בבנייניו, בהיקש, לא צורך בדרשה, בהיקש הם למדו שגם שלמי חובה יש בהם חובת סמיכה. ואם כך, גם עולת חובה, איך אני אדע שהוא חייב סמיכה? אני לומד אותו בבנייניו, בהיקש מ... מעולת, לא, מעולת לדבר. ולכן, אם יש צורך בפסוק שמלמד אותי שאהרון שמח את ידיו על עולתו, זה כנראה לשיטת בית שמי שלא לומדים את שלמי חובה משלמי נדבה, ולכן בית שמי גם לא היו לומדים את עולת חובה מעולת נדבה, לולי הפסוק. זה מה שהוא ענה לו. מה שאנחנו כבר רואים כאן, פרשנות למחלוקת בית שמי ובית הלל, זה שלשיטת בית שמי, זה שלא סומכים, אין הכוונה שלא סומכים ביום טוב, אלא הכוונה היא שלא סומכים בכלל. אומרת, יש פה ברשי איזו החלקה, שרשי כותב שלבית שמי רק ביום טוב לא סומכים, או כי בעגל בכוכביות שלו תופס אותו ואומר, רגע, לפי השיטה הזאת, לכאורה גם ביום חול. ראיתי שבשער המלך, בלכות מעשי הקורבנות פרק ג', הוא מפרש שגם לבית שמי שאולי אין חובה, אבל רשות אפשר לסמוך על קורבנות חובה, וביום טוב גם אסור לגמרי, אין רשות לסמוך, כך הוא רוצה לתרץ את רשי. ובכל מקרה לשיטתו, מחלוקת בית שמי ובית הללי, האם בכלל צריך לסמוך על שלמי חובה. ועל זה הוא דוחה את דבריו, אומרת הגמרא, בוא נקרא את זה, וממי דבית הלל שלמי חובה משלמי נדבה גמרי, מי אמר לך שבית הלל לומדים בבניין אב חובה מנדבה? דילמה, מעולת חובה גמרי, ועולת חובה גופה, בא יקרא. אולי בית הלל, הלימוד שלהם היה בדרך אחרת, לא לומדים חובה מנדבה, ולא שלומדים עולת חובה מעולת נדבה, ושלמי חובה משלמי נדבה, ואז אין צורך בפסוק. אלא באמת לא לומדים חובה מנדבה. למה לא לומדים חובה מנדבה? כי יש להם תכונה ששונה, תכונת הנדבה שבה, אנחנו צריכים להסביר על מה ולמה, בסדר, אבל תכונת הנדבה שבה אולי היא גוררת בעקבותיה את הסמיכה. ואז בית הלל למדו באופן הבא. הם דרשו את הפסוק ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, ואז מכוח הפסוק לבד, לולי הפסוק מסברה לבד בבניין אב, הם לא היו יכולים ללמוד את זה, אבל מהפסוק הם למדו שעולת חובה סומכים עליה,
ואז משם הם למדו ששלמי חובה גם כן סומכים עליהם, כי ברגע שלמדתי מכוח הפסוק שאני לא מבדיל בין נדבה לחובה, אז עכשיו יכולתי ללמוד שגם בשלמים זה ככה, כן? או בשון הגמרא אני קורא עוד פעם, ממאי דבית הלל שלמי חובה משלמי נדבה גמרי, דילמה מעולת חובה גמרי ועולת חובה גופה בא יקרא. שואלת הגמרא, היא מסבירה, מה ישנה שלמי משלמי נדבה דלא גמרי שכן מצויים? למה אתה אומר שבית הלל מסברה מבניין אב לא היו לומדים שלמי חובה משלמי נדבה, מאיזו סיבה שכן מצויים? הרבה יותר מצוי שלמי נדבה. אנחנו עדיין לא מבינים למה אם אתה מצוי אתה מקבל סמיכה. בואו נשאל עם השאלות האלה, ננסה לפענח מה זה סמיכה. ובכל מקרה, אתה מוצא איזה תכונה מבדילה ביניהם שאולי משפיעה על הסמיכה. נו, יש גם תכונה שמבחינה בין עולה לבין שלמים. מהי התכונה הזאת? מעולת חובה נמי לו גמרי שכן קליל. כלומר, אולי התכונה הזאת שהוא עולה משפיע על הקריאה לבוא ולסמוך, מה שלא תופס בשלמים, ולכן יכול להיות שבית הלל דרשו את הפסוק ויעשה כמשפט, כמשפט עולת נדבה, וכשסומכים על עולת חובה, ואולי לא סומכים על שלמי חובה, ולכן חייב להיות שבית הלל מה סוברים? שיש בענייניו, בניגוד לדבריך. אז על זה הוא עונה לו, יש פה בגמרות כתוב אלה, מרשל מחק, עתיה מביניה. מה הכוונה? זה נלמד במה הצד, משניהם יחד. איך זה הולך? זה הולך ככה, בוא נראה את זה. עתיה מביניה, אז רשי כאן מעריך מאוד, הגמרא מקצרת, ורשי אומר את הדבר הבא, אני קורא. אתה חושב ששכן מצויים, זה גורם שמשפיע על סמיכה. יש לי הוכחה שאתה טועה. מה הוכחה שאתה טועה? שעולת חובה, הפסוק אומר שיש סמיכה. כנראה ששכן מצויים לא משפיע. ואתה בא ואומר לי, אני חושב ששכן קליל זה גורם שמשפיע. כן, מה הוכחה? ולכן אני לא אלמד שלמי חובה מי? אומרים, זה לא נכון, למה? שלמי נדבה, הם לא קליל וסומכים עליהם. אז מה אני מגלה? ככה רשי מסביר, שמצויים וקליל הם לא גורמים שמשפיעים על הסמיכה, בדיוק. הגורמים האלה, זה נכון שיש להם את התכונות האלה, אבל הם כנראה לא גורמים שמשפיעים, והיות והם לא גורמים שמשפיעים, מה אני מחפש? את הנקודה המשותפת בין עולת נדבה ושלמי נדבה לבין עולת חובה. מה הנקודה המשותפת? שהם קורבנות יחיד. נו, אז גם עולת, גם שלמי חובה זה ככה. וככה לומדים בית הלל, אבל הם זקוקים לדרשה של הפסוק, שכן לולי הדרשה לא היינו יכולים, היינו נשארים בכך שאולי, שאולי מה תעזרו לי? לא לומדים, שמצויים גובר, שלא לומדים חובה מנדבה. אז הפסוק נטרל את המצויים. ככה מסביר רש"י את הסוגיה, ולכן מסקנת הסוגיה היא כאן, עד כאן, שיש לדחות את דבריו שהדרשה הזאת היא דווקא עליבא דבית שמאי, אלא גם בית הלל דורשים את הדרשה הזאת. ואז ממשיכה הגמרא ואומרת, וסברי בית שמאי שלמי חובה לא באו סמיכה, והתניא אמר רבי יוסי לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הסמיכה עצמה שצריך. על מה נחלקו? על תכף לסמיכה שחיתה, שבית שמאי אומרים אינו צריך, ובית הלל אומרים צריך. כן, כאן יש הסבר אחר לגמרי למחלוקת בית שמאי ובית הלל. לא מחלוקת האם שלמי חובה בכלל חייבים סמיכה, אלא מחלוקת האם תכף לסמיכה שחיתה. לכולם סומכים על שלמי חובה, וביום חול ודאי סומכים על שלמי חובה, גם לשיטת בית שמאי. אלא המחלוקת היא האם אני צריך לסמוך סמוך לשחיתה. אם אני צריך לסמוך סמוך לשחיתה, אז אין לי ברירה, זו שיטת בית הלל, אז אני חייב ביום טוב לסמוך, שכן אחרת אי אפשר לשחוט, אי אפשר להקריב. לעומת זאת, בשיטת בית שמאי, היות ולא צריך לסמוך את השחיטה, את הסמיכה לשחיטה, אז תסמוך בערב יום טוב ותשחט ביום טוב, לכן הם לא מתירים לסמוך ביום טוב. כן? והחוליה חסרה פה בגמרא מיד נשלים, ומה הבעיה לסמוך ביום טוב? זו חוליה שחסרה בגמרא הזאת. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, הוא דאמר כי הייתנה, דתניא, מרב יוסי ברב יהודה, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל תכף לסמיכה שחיטה שצריך, על מה נחלקו? על הסמיכה עצמה, שבית שמאי אומרים אינו צריך ובית הלל אומרים צריך. ולכנו כך בסוגייתנו שתי דעות, מה עומק מחלוקת בית שמאי ובית הלל. האם זו מחלוקת האם שלמי חובה בכלל זקוקים לסמיכה, ואם זו מחלוקת בתכף לסמיכה שחיטה. מה שכאמור חסר בסוגיה כאן, ובואו נראה את הסוגיה המשלימה בחגיגה, רש"י היווה את זה לכאן מחגיגה, רש"י בפירושו למשנה, זה במה באמת הבעיה לסמוך ביום טוב. אז כאן אומרת הגמרא בחגיגה, הפניתי את זה בדפים ששלחתי היום, מי שהדפיס, אם לא תקשיבו, אמר רב שמן בר אבא, אמר רב יוחנן, לעולם אל תהא שבות קלה בעיניך, שהרי סמיכה אינה אלא משום שבות, ונחלקו בה גדולי הדור. דהיינו, בפעולת הסמיכה, הסומך עובר על איסור דרבנן של שבות. שאלה טובה, אתה שואל. זאת שאלה טובה. אני לא יודע. אני צריך לעיין בזה, בסדר? בכל מקרה, שאלת הגמרא פשיטה, שבות מצווה יצטרך לחלק. כלומר, הייתי חושב, מעין דבריך, כן? ששבות מצווה, במקום מצווה נדחה תשבות, גם זה אנחנו לא דוחים. כן, שואלת הגמרא, אנא מפשיטה, להפוקה ממן דאמר בסמיכה גוף הפליגה, שזה בסוגייתנו, נכון? לכן, כמה שמלן בשבות הוא דפליגה. כלומר, כשרב יוחנן אמר את הממרה הזאת, הוא ניסה לבחור בין שני ההסברים למחלוקת בית שמאי ובית הלל. אמר רב יוחנן, העמיד שהוא דוחה את ההסבר שהם חולקים, האם צריך לסמוך, והוא בעצם מאמץ את ההסבר שהמחלוקת היא סמיכה ביום טוב בלבד, וכאן מוסבר שיש איזשהו איסור בדבר הזה, כן? הגמרא אומרת ככה, אמר רמי בר חמה, שמע מינה, אני רוצה להסביר משהו, רמי בר חמה הוא המורה מבין זמנו של רבא, ומאוד בולט, מי שעובר בסוגיות והוא רואה את רמי בר חמה, הוא היה למדן. הוא גם מאוד הרגיז את רבא, כי הלמדנות הרי מנסה, דיברנו על זה קודם, סודות, להסיק מסקנות, היא לא חוזרת על המילים. מי שחוזר על המילים הוא במצב די בטוח. זה מה שכתוב. ומי שלמדן, מה הוא מנסה לעשות? לחדש מושג שלפניו לא נאמר. האם אתה מסיק את המסקנה הנכונה? ויש לא מעט מקומות שרבא יורד עליו, שהוא לא יודע להסיק את המסקנות הנכונות. אבל פה יש דוגמה מובהקת ללומדס, מה שיש כאן. לנו מה שאלת עצמו רמי בר חמה, כן, בבקשה. אוקיי, אז הנה פה יש דוגמה מובהקת ללמדנות. אמר רמי בר חמה, שמע מינה סמיכה בכל כוחו ואינן. ראינו, הוא לומד מכאן איך צריך לסמוך. ומה הרעיון? שלא די לשים ידיים, נגיד, על הראש, ככה יכולנו לחשוב? שמבחים את הילדים, כן? מספיק ככה, ככה.
בכל הכוח צריך.
זה בכל הכוח, בעצם נרכב על הבהמה, כן? ומה הוא מאיר? דאי סל כדעת אך לא בעינן בכל כוחו, אם די לשים ידיים, מה יקרבי? כבר מה שרמי בר חמה בעצם קלט, שאני צריך, כדי לאסור את הסמיכה ביום טוב, אני צריך לסמוך באופן שהוא נכנס בגדר האיסור של המשנה בביצה, שלא רוכבים על בהמה ביום. זה כאילו ממש נרכב על הבהמה, ממש להתעלות על הבהמה.
קשור גם לאישה, אני חושב, אני יכולה לתמוך.
ועל זה שואלת הגמרא, מיתי ותבר אל בני ישראל ושמח, תראו מה הגמרא רוצה לדרוש, בני ישראל סומכים ובנות ישראל סומכות. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, בנות ישראל סומכות רשות. אמר רבי יוסי, סלח לי אבא אלעזר, פעם אחת היה לנו עגל של זבחי שלמים, והבינו לעזרת נשים, בדרך כלל הסמיכה היא במקום שבו שוחטים, והיו שוחטים בעזרת ישראל. אבל הנשים האלה לא נתנו להם להיכנס לעזרה, אז הוציאו את העגל החוצה לעזרת נשים, ושם סמכו עליו נשים, ואז הוא מסביר, לא מפני שסמיכה בנשים, או לא בגלל שחייבים, אלא כדי לעשות נחת רוח לנשים. ומאמר מוסגר, כל הבעיות שהיום מאוד עומדות הסדר היום שלנו נמצאות כבר במידה מסוימת פה.
ספר תורה.
דיינו, מצד אחד הם מונעים מנשים או יש להם פטור מדברים מסוימים, האם אפשר לאפשר להם לעשות אותם מפני
נחת רוח, שכולל הגמרא גם תדון בשאלה, אם הסמיכה שלהם באמת הייתה סמיכה, ואני אוסיף, שבעלי התוספות גררו את הגמרא הזאת לתוך המחלוקת, האם נשים מברכות על מצוות עשה שהן פטורות מהן כשהן מקיימות אותן. תוספות רצו להוכיח, תוספות בחגיגה מביאים את זה שם על אתר, רצו להוכיח מהסיפור הזה שבפני נחת רוח אפשר לתת לנשים כמו שהן סומכות, נותת להן לברך. וכידוע הרמב״ם חולק. בכל מקרה אומרת הגמרא, ואיסל כדעתך, סמיכה בכל כוחו בעינן, משום נחת רוח דנשים עבדין על עבודה בכל שהיא. בוא נסביר מה שהגמרא אומרת, אם פעולת הסמיכה היא פעולה ניטרלית, אז ניתן לנשים לעשות אותה. אבל אם זה בכל כוחו, יוצא שהאדם שסומך, הוא בעצם עובר על איסור מעילה, הוא רוכב על קודשים. אז מה יהיה המטיר שלו לסמוך? המצווה שבדבר. אבל אם אין מצווה בדבר, איך אפשר להתיר לו? יש לנו הרבה מאוד פעולות הלכתיות שהן פעולות ניטרליות. אבל יש פעולות שאו שזה חובה או שזה אסור. וברכה שהזכרתי לפני רגע היא דוגמה לדבר הזה. כאילו, לכאורה בעולם הברכות אין נחת רוח. למה אין נחת רוח בעולם הברכות? כי יש איסור ברכה לבטלה, אסור להוציא שם שמיים לבטלה. זה לא, מה אכפת לך? אני אגיד, כמה אני לא חייב? לא, אם אתה לא חייב, אסור לך. עכשיו, הסמיכה אומרת הגמרא, אם הוא בכל כוחו, הוא בקטגוריה הזאת, או שחייבים או שאסור. אם הוא לא בכל כוחו, אז לכן אומרת הגמרא, לכאורה מזה שאפשרו לנשים לסמוך, סימן שסמיכה איננה בכל כוחו. ועל זה אומרת הגמרא, לעולם אימה לך בכל כוח, באינה בכל כוחו, אז איך התירו לנשים? ואמר לו, עקפו ידייכו. הם לא באמת סמכו, הם לא עשו בכל כוחן. פה אנחנו קצת נוגעים בשאלה הגדולה, שכל מיני הצעות שהיום מציעים לנשים, שהן לא הדבר האמיתי, האם זה עושה נחת רוח? למשל, בחלק מהמנייני הנשים, שאומרים להם, תעלו לתורה, אבל אל תברכו ברכת התורה בבוקר, אז מצד אחד היא עומדת מול ספר תורה ומברכת ברכת התורה. מצד שני, אם היא למדנית, אז מה היא מבינה? שזה לא באמת עלייה, זה כאילו עלייה, כן? עכשיו, אני לא מתווכח עם רגש דתי אם זה עושה נחת רוח או לא. אם זה עושה נחת רוח, מה טוב ומה נעים. אבל במידה מסוימת, לא מצאים את הדבר האמיתי. וזה מה שגם כאן הגמרא מעירה. בעצם הגמרא אומרת, נדעו להם לסמוך, אבל בכאילו, כן? וזה שואלת הגמרא, רק היא לא שואלת אם זה עשה נחת רוח, לגמרא היה ברור, זה הספיק להם, כן? אבל הגמרא שואלת שאלה אחרת, אז אל תגיד שנתת להם לסמוך כנחת רוח, אלא נתת להם לסמוך, למה? כי הם לא באמת סמכו. זאת האמת, כן? שואלת הגמרא, היא אחי לא מפני שסמיכה לבנשים, תיפוקלי, דיינה לסמיכה כלל, זה לא סמיכה פשוט, כן? זה כאילו. אמר רבי עמי, חדה ועוד כמה. חדה דלייטה לסמיכה כלל. קודם כל האמת היא שהם לא סמכו. ועוד מה שאמרנו להם גם, שאין נחת רוח. אמר רב פאפה, אנחנו הכל בדור חמישי, אנחנו במוראים הלמדנים. שמאמינה זה אותו קו חשיבה כמו רמי בר חמה. צדדין אסורין, מה כוונה צדדין אסורין? שאסור אפילו ביום טוב כשרוכבים על בהמה גם לרכב עליה מהצד. בסדר? זה שאלה דומה גם אתם מכירים עם העצים? אתם מכירים את הסיפור הזה עם העצים? אדם רוצה לקלוט ארסל מעצים? אז הרי אסור גם לעלות לא רק על בהמה ביום טוב, גם אסור לעלות על עץ ביום טוב בשבת. אז אם מותר מהצד, אז גם מהצד אסור. אם אדם קושר ארסל לעץ, זה גם אסור. ומה מותר? צידי צדדים. כלומר, אם אדם מוציא לולאה מהעץ, וללולאה הוא קושר את הארסל, אז זה כבר מותר. אז כאן הגמרא דנה, האם מותר רכיבה על הצד של בהמה? אז אומרת הגמרא, שמע מינה גם צדדים אסורים, למה? דאיס, על כדעת אך צדדים מותרים, לו היה מותר ביום טוב לרכב על הצד, אז ההנחה שלו היא שסמיכה מהצד בכל כוחו היה מספק אותי. אז מה יכולנו לעשות? לסמוך בצורה שאין בה משום שבות. כן? דאיס, על כדעת אך צדדים מותרים, לסמוך לצדדים, אלא שמע מינה לצדדים אסורים. זאת הגמרא בחגיגה שאת התמונה המלאה של המחלוקת בית שמאי ובית הלל אנחנו מקבלים רק כשמצרפים את שתי הגמרות יחד. צד אחד הגמרא בחגיגה רומזת אבל מתעלמת מהדעה שבית שמאי פשוט סברו שלא סומכים בכלל על שלמי חובה. מהצד השני סוגייתנו לא מספיק מסבירה מה בדיוק הבעיה בסמיכה ביום טוב. מה הבעיה?
וזה משלימה הגמרא בחגיגה, כשהיא מתארת, וזה רק בלומדה של רמי בר חמה, כי סמיכה היא בכל כוחו, וזה השבות של איסור רכיבה על בהמה. מי פה רוצה להעיר? כן, בבקשה.
קצת שאלה קצתית, אבל קודם אמרתי שסמיכה של קורבן חובה, זה לא טעון סמיכה, אבל יש פשוט בדבר, למה זה לא אותו שאלה, למה יש פשוט להשתמש בקודשים?
אני לא יודע, זה שער המלך ארוך, רק רפפתי בו, אבל אתה שואל שאלה טובה, אתה שואל שאלה טובה. עכשיו בואו ננסה קצת דין וחשבון על סמיכה, ננסה להבין אותה לאור סוגייתנו, כן, בבקשה.
כמו שער המלך הכניס אותנו
בפינה,
עם
הבונדס
שלו, אנחנו
עוזרים
בעצם
רכיבה
מן הצד.
כן, בסדר. היות ואתה לא רוכב על סוסים בשבת ויום, אתה גם לא ביום חול, לא נראה לי שזה כל כך בעיה בשבילך. אוקיי, בואו ננסה קצת ללמוד על סמיכה ולנסות להבין אולי מה שורש המחלוקת, על מה סומכים, על מה לא סומכים, מה יכול להיות השאלה שעמדה פה למבחן. אני לצורך נוחיות הדבר הבאתי מהרמב״ם את כל חטיבת הסמיכה שהרמב״ם מביא אותה בהלכות מעשי הקורבנות, פרק ג'. וכאן הרמב״ם ראשית מביא הבחנה אחת ראשונית שיסודה במשנה, במנחות, בדף צד ביבט. אולי נקרא את המשנה. בסדר, אולי מי שיש לו את הדפים, זה בעמוד השני, שורה 43. כל קורבנות הציבור אין בהם סמיכה, חוץ מן הפער הבא על כל המצוות וסעיר המשתלח. רבי שמעון אומר, אף סעיר עבודת כוכבים. כל קורבנות היחיד טעונים סמיכה, חוץ מן הבכור והמעשר והפסח והיורה סומך ומביא נסכים וממר. כאן המשנה מצד אחד נותנת לנו קודם כל יסוד ראשון, והוא שיש הבחנה בין ציבור ליחיד. קורבנות יחיד טעונים סמיכה וקורבנות ציבור לא טעונים סמיכה, ואז היא נותנת לנו יוצא מן הכלל בכל אחד מהאגפים. מצד אחד היא אומרת לנו שבקורבנות ציבור יש קורבנות שכן סומכים עליהם, שזה פער הבא על כל המצוות, וסעיר המשתלח, ורבי שמעון אומר, רב סעיר עבודת כוכבים. והיא אומרת לנו שגם באגף של קורבנות יחיד, גם בהם יש יוצאים מן הכלל. מה הם היוצאים מן הכלל האלו?
בכור,
מעשר ופסח. כן. כשאנחנו מסתכלים רק בהבחנה הזאת, אז נצטרך קצת לדרכם, דרך היוצאים מן הכלל, לעמוד אולי על היסוד של הכלל.
מה זה סעיר עבודת כוכבים?
סעיר עבודת כוכבים זה אם חלילה הציבור חטא בעבודה זרה, יש לו קורבן מיוחד, זה מתואר במדבר פרק תדבב. בסדר? ופר הבא על כל המצוות זה פר אליהם דבר של ציבור, וסעיר המשתלח זה של יום הכיפורים. כן, עכשיו אם אנחנו שואלים את עצמנו לעצם ההבחנה, למה יש הבדל בין יחיד וציבור? על איזה רקע זה עומד? איזה תכונה יש לקורבנות יחיד שאין לקורבנות ציבור?
כספי ציבור, כספי יחיד.
אז מה? אז למה סמיכה...
אני יכול לסמוך על הכבש שלי. כל הציבור לא יכול לסמוך עליו.
זה משתייך. היחיד משתייך.
אוקיי, אז פה אתם אומרים דבר חשוב, אני מפנה מי שרוצה, תעשו גוגל, תמצאו את זה. יש ביטאון שנקרא מעלין בקודש, שיוצא לאור על איזה כולל ללימוד קודשי בקרמי צור, והם מפעם לפעם מפרסמים את כתב העד, ויש שם הרבה פעמים שיעורים של אבא שלי, שכידוע לימד הרבה מאוד קודשים במהלך חייו, ויש שם שיעור, אני לא יודע אם הוא כתב את זה בעצמו, סיכמו ממנו שיעור שלם על סמיכה. ושם אבא עומד על כך, זה כבר מופיע בסיגה במנחות, מיד בשורות הראשונות בגמרא, שהגמרא מקשרת בין סמיכה לבין בעלים. הגמרא מקשרת בין סמיכה לבין בעלים. בלשון הגמרא, אני קורא, תנו רבנן, כל קורבנות הציבור אין בהם סמיכה, חוץ מפער הבא על כל המצוות וסעירי עבודת כוכבים. דברי רבי שמעון. בניגוד למשנה, שרבי שמעון אומר, אף, כאן הוא מחליף את פער הבא על כל כאן הוא מחליף את סעיר המשתלח. רבי יהודה אומר, סעירי עבודת כוכבים אין בהם סמיכה, ואת מי אביא תחתיהם? סעיר המשתלח.
שואלת הגמרא, לא סגי דלא מראי, למה להחליף? יש שלוש, מה אכפת לך? אמר רבי נגמירי שתי סמיכות בציבור, כאילו ידעו שיש רק שניים יוצאים מן הכלל, אז אם אתה מכניס אחד, אתה צריך להוציא אחר. אמר לו רבי שמעון, ולא אין סמיכה אלא בבעלים, וזה אהרון ובניו סומכים בו. אמר לו, אף זה אהרון ובניו מתכפרים בו. וכאן הגמרא בעצם מגלה אולי קלף מרכזי, שאולי מדברי הגמרא עולה, זו הנקודה המרכזית שמבדילה בין יחיד לבין ציבור. שאין סמיכה אלא בבעלים, ובקורבנות יחיד אני יכול להצביע על הבעלים. אני יכול להגיד, אתה הבעלים, אתה הבעלים, אז אתה... לעומת זאת, בקורבנות ציבור...
כהנים סומכים.
מי יסמוך? הכהן? הוא הבעלים? לכאורה, מי הם הבעלים?
הציבור.
הציבור הוא בעלים, והיות והציבור הם בעלים, אז מה אנחנו לא... זה לא ברור מי יסמוך. עכשיו, אפשר לומר את זה בשתי צורות. מצד אחד אפשר לומר, אז זה לא ניתן לביצוע. אפשר גם לומר אחרת, אולי אין לזה צורך. אין צורך, כלומר, כשיש בעלים שהוא מוגדר, אז אני אומר לו, עכשיו בוא אתה תעשה את פעולת הסמיכה. כשזה שייך לציבור, שאין בעלים מוגדרים, ולא אדם אחד, אלא זה עם ישראל כעם, אולי הזיקה בין העם לבין הקורבן, הוא מראש נעשה באופן שונה, שלכן הוא לא דורש את זה. זה קצת אנחנו נראה בשאלתו, בשאלה שהגמרא שואלת על סעיר המשתלח. ועלו אין סמיכה אלא בבעלים, וזה אהרון ובניו סומכים בו. מה בעצם הטענה שלו? זה לא שלא צריך בקורבנות ציבור, אלא... אין מי שיעשה את זה. אין מי שיעשה את זה, כאילו, הם לא הבעלים. אז מה הוא ענה לו? אך זה אהרון ובניו מתכפרים בו. דיינו, מה הוא ענה לו? הם כן בעלים, הם אחד מהבעלים, יש הרבה בעלים. אבל מה שעולה בבירור בשקלא וטריא כאן זה שסמיכה נתפסת כמשהו שקשור בבעלים, והשאלה שסביבה סובב הציר הזה של יחיד מול ציבור הוא סביב השאלה אם יש בעלים או אין בעלים. מי הסומך? עכשיו כאן אבא עיר, וזה דבר מאוד יסודי, שאם אנחנו שואלים על היוצאים מן הכלל, במה הם שונים? אני מדבר כרגע על קורבנות הציבור, אז הוא יפנה על תשומת הלב לרמב״ם בהלכות שקלים, בפרק ד', זה נמצא פה בשורה 70, הבאתי את זה. שם הרמב״ם מתאר כך, תרומת הלשכה, מה יעשה בה? לוקחים ממנה תמידין של כל יום, במוספים, בכל קורבנות הציבור, וכו' וכו'. בהלכה ב', תראו מה הוא כותב, פער העלם דבר של ציבור וסירי עבודה זרה. אותם שני יוצאים מן הכלל של סמיכה, בתחילה גובים להם ואינם באים לתרומת הלשכה. בניגוד לכל קורבנות הציבור שבאים לתרומת הלשכה, שני אלו, מה זה בתחילה גובים להם? עושים מגבית אם צריך. שמה שהאבא רצה להסביר, פה אנחנו נוגעים קצת בדברי הרב קוק באורות, גם סבי הרב כתב על זה, הוא רצה לטעון תרומת הלשכה זה הקופה הציבורית של העם היהודי כעם, כישות אחת. זה קורבן ציבור בהגדרתו. לעומת זאת, בפער עליהם דבר של ציבור, סירי עבודה זרה, זה יותר דומה לקורבן השוטפין. היינו זה, מה משמעות המקביל? שכל אחד נותן כסף מי שלא, זה לא מקופת המדינה.
המדינה לא עובד עבודה זרה.
בדיוק. לא המדינה צריכה להקריב את הקורבן הזה. מי צריך להקריב את הקורבן הזה? הם, אלא מה, הם הרבה אנשים, אז הם מקריבים אותו יחד, אבל הם מקריבים אותו יחד כמעין הרבה יחידים שמקריבים יחד, נאמר את זה בצורה הבאה, למרות שהם קורבנות ציבור, במובן מסוים הם סוג של קורבנות יחיד. עכשיו, ולכן הקורבנות האלה הם יוצאים מן הכלל. על יום כיפור זה יותר מסובך, כי זה כן בא מתרומת הלשכה, זה יותר מסובך, אבל אם אנחנו רואים את הקשר בין שתי ההלכות האלה, שאלת הסמיכה, אז כאן אנחנו בעצם מדברים על שני סוגי קורבנות ציבור. יש קורבנות ציבור שזה מעין קורבן השוטפין של כולם, ויש קורבנות ציבור שהציבור כציבור מקריב. נאמר לעצמנו אולי על רקע זה, הגדרה יותר ברורה, זה לא הבעיה הטכנית, איך יבור כולם. אלא זה סוג של קורבנות ציבור, אין מקריב מסוים שאני יכול להצביע עליו, אגיד לו, זה שלך. הייתי אומר ככה,
המדינה כמדינה מקריבה קורבן, הציבור כציבור מקריבים קורבן, אבל יבוא סומך, אתה לא הציבור. לעומת זאת, כשאני מדבר על הקורבנות, היציאה מן הכלל, הם סוג של שוט, כל אחד הוא סוג של ביילים. וזה נתפס כמעשה ביילים. עכשיו פה גם כדאי להוסיף קצת יותר על המשמעות המעשה הזה. והדבר הזה, אולי לפני כן, יש עוד גמרא במנחות שכדאי לראות, שמאוד מדגישה את נושא הביילים. זה נובא פה משורה 50. שם הגמרא דנה בשאלה, עד מתי הבעלים עושים, או זר יכול לעשות פעולות, ממתי הכהנים? כן, והגמרא אומרת כך, אני קורא. ושחט את בן הבקר והקריבו בני אהרון, הכהנים, את הדם וזרקו את הדם. אז התורה מדברת על בני הכהנים, על בני אהרון הכהנים, רק מי והקריבו. מלמד השחיטה שקשרה לזר. וזה שאלת הגמרא, אילה רב שמעון, וב מוסיף על עניין ראשון, אז היות וכתוב בוו החיבור והקריבו, אז רבי שמעון מה היה צריך לומר? שגם קודם לכן מי עשה את הפעולות? דווקא כהן. אומרת הגמרא, שני אתם, דאמר קרא, ושמח ושחט. מה הסמיכה בזרים? ברור שזה הסמיכה, מי עושה אותה?
בעלים.
אף שחיטה בזרים. שואלת הגמרא, לא נחה דעתה, ופה יש נושא מאוד גדול, רק מזכיר אותו, היא מה הסמיכה בבעלים, אף שחיטה בבעלים. אז בוא תסיק מזה שגם השחיטה צריכה להיות לא בכל זר, אלא דווקא בבעלים. אומרת הגמרא, הוא לא מעצית אמרת, למה? קל וחומר, מה זריקה בעיקר כפרה, לא באי הבעלים, שחיטה דלה בעיקר כפרה, לא כל שכן. כמו אם הזריקה עושים הכהנים, אז איך השחיטה היא שלא יעשו אחרים. ולכן, אומרת הגמרא, זה לא צריך, למרות שאני אומר לכם, אמר מוסגר, יש גמרות שמהם משמע שכן עדיף בביילים. כתב על זה סימן מאוד ארוך, המנחת ברוך. רב עמיטל פעם נזף בי על מה שאני אמרתי עכשיו. פעם יצא לי, אני זוכר מתי, היה בקיץ תשמ"ה, לפני 30 שנה. לא, אני זוכר, פשוט ההורים שלי היו בחול, והוא הזמין אותנו לחוץ, זה היה בין הזמנים, הלכנו לגבעת מרדכי, אכלנו אצלה בבית, ואיכשהו בשולחן שבת, השיחה התגלגלה, האם שחיטה צריכה להיות בביילים. ואני הזכרתי לו, כן, אמרתי, במנחת ברוך יש סימן על זה. אז הרב עמיטל נזף בי, והוא אמר לי, כן, לבריסקאים די להגיד שיש על זה סימן. צריך לדעת מה הראיות, צריך להגיד מה, כן או לא. יש איזה דיון, זה כאילו סיפק אותנו. כן. עד היום אני הולך עם הגערה הזאת שלו. בוא, הנה, עכשיו אני חטאתי בזה גם. אוקיי, בכל מקרה. השאלה, כי אני לא מדבר עכשיו שחיטה, עכשיו אני מלמד סמיכה. אבל מה שכן עולה בבירור מדברי הגמרא כאן, שהסמיכה היא בביילים, זו פעולת ביילים מובהקת. או מה שעולה מדברי הגמרא, בניגוד לשחיטה, אני, ברשותך, אתה רופא, אני קודם עורכי דין פה ככבו. זה מאוד מזכיר לי פה, אני חושב את זה מה זה סמיכה, אז זה מאוד מזכיר את החדר המתנה ליד החדר ניתוח. בפנים שם עושים את כל הפעולות, ואיפה אנחנו, הקרובי משפחה או האלה? בחוץ, זה התפר. ומה שבעצם עולה מדברי הגמרא, ברגע שמתחילים את עבודת הקורבן, זה לא צריך להיות בביילים. הרופאים, אלה שלמדו רפואה, אחיות, כל מי שמתעסק שם בפנים, הם עושים את העבודה. והגמרא בזבחים, סליחה, הגמרא הזאת שהבאתי במנחות דף יוטט, ברור לה ששחיטה יכולה להיות לאו דווקא בביילים. זה ברור לה. כי זה אחרי עבודות הקורבן. אז מה זה סמיכה? זה בדיוק המקום שבו הביילים נפרד מהקורבן. אני אמר את זה בצורה הבאה. מסרנו את הקרוב שלנו לצוות של חדר הניתוח. אז אנחנו הולכים עכשיו לעשות טלפונים בעבודה, אתה יושב לי בחדר המתנה, ואתה כאילו שותף למה שקורה בפנים. השאלה הזאת, אם אדם, מה המעורבות של המקריב שעה שקורבנו מוקרב? זאת השאלה שההלכה מוטרדת ממנה, מכאן נגזרת הלכה, שאדם שמקריב קורבן, אסור במלאכה באותו יום. לא היה לי לדעת, הוא מוסר אותו לכהנים, והוא הולך לחנות שלו. אתה צריך להיות מעורב. עכשיו, איפה נקודת המעורבות שלו? אז אפשר ראשית לומר, זה הסמיכה. כלומר, הוא מכריז על הקורבן שהוא שלו, הוא שם שם, סליחה שמדבר חסידות, אבל כל האנרגיה הנפשית שלו הוא שם שם. והדבר הזה גם עולה בצורה מאוד בהירה, בכמה הלכות שמופיעות בסמיכה ברמב״ם.
הוא מתוודא שהוא סומך.
בדיוק, כן, אומר הרמב״ם, בוא אני חוזר עכשיו לרמב״מים
הבאתי בעמוד הראשון. דבר ראשון, אומר הרמב"ם, אין השליח, תראו בשורה 23, הכל סומכים, חוץ מחירש, שוטה וקטן, עבד ואישה, סומה ונוכרי. ואין השליח סומך, שאין צניחה אלא בביילים, שנאמר ושמח ידו. זה צריך להיות פעולה אישית של הביילים, לא רק שהיה, אני אמר את זה בשפה בריסקאית, לא שהחפצה של הקורבן צריך שמישהו יסמוך עליו. בחדר ניתוח לא צריך דווקא את המנתח הזה. צריך שהניתוח יעשה. אבל פה זה משהו אישי. לכן לא שייך על ידי שליח. אף אחד לא יכול לסמוך במקומך. כי כל הרעיון של הסמיכה הוא שהביילים פה, במיוחד הנה נאמר את דברי הרמב"ן על קורבנות, שבעצם האדם היה אמור להקריב את עצמו, ועכשיו הוא עושה סובלימציה, הוא מעביר את עצמו, אז זו פעולת הסמיכה, הסובלימציה הזאת, ולכן לא שייך על ידי שליח. ממשיך הרמב״ם ואומר עוד דבר, חמישה שהביאו זבח אחד, כולם סומכים עליו זה אחר זה, לכאורה מה היינו יכולים לומר, אם זה דין בקורבן, אז די שיסמוך עליו, אחד מהם, לא, צריך שכל אחד מהם, למה? כי זה דין ביחס בין הגברא לבין קורבנו. והדבר הזה כמובן תלוי, ומה שאתה אמרת יפה, כן, בהלכה י' ג', שם הרמב"ם כותב, כיצד סומך, אם היה קורבן קודשי קודשי, מעמידו בצפון או פניו למערב, והסומך עומד במזרח או פניו למערב, הוא מניח שתי ידיו בין שתי קרניו, הוא מתוודה על חטאת אבון, על חטאת, סליחה, אבון חטאת, ועל השם, אבון השם, ועל העולם מתוודה אבון עשה, ואבון לא תעשה שניתק לעשה. ואז מוסיף הרמב"ם בהלכה הבאה, ויראה לי שאינו מתוודה על השלמים, אלא אומר דברי שבח. וכאן בעצם, מה אומר הרמב"ם? הסמיכה צריכה להיות מלווה בדיבור גם. היא צריכה, אדם צריך לבטא בשעת הסמיכה את המטרה שנשמע קורבן מוקרב. והיות והקורבנות של החטאות והעולם מוקרבים לחפר, זה הרגע שלך, כמו הנשיקה להוא שנכנס לחדר ריתוח, זה הרגע שלך שאתה מקרין על הקורבן את כוונותיך, את אישיותך, ומעביר אותו מעכשיו לאלה שמתעסקים בו, ולכן בשלמים, שיקרו הרעות, הידידות, עד כמה שאפשר להתבטא כך, אהבת השם, אז תאמר דברי שבח. עכשיו, על רקע זה, אולי גם נבין את ה... לא היה התעקשות, שמתי הסמיכה צריכה להיות? תכף לסמיכה שחיתה? תסמוך. אם זה היה דין בקורבן, טוב, אני שם לו שטמפל, ואחרי יומיים, אבל אם אני אומר שכל הרעיון הוא... אתה מוסר אותו, זה על הפתח, זה לא בנדבג, שיש את הפתח ששם רק אלה עם הבורדינג פאס עוברים, וכל האחרים נשארים בחוץ, אז איפה נפרדים כולם בנדבג? שם, נכון? אף אחד לא נפרד למטה, אומר לו, מוריד אותו בחנייה, בדרך כלל נפרדים שם, כן? אז זה דומה, אני יודע, יש כאלה שלא, אני יודע שיש כאלה שלא, זה דומה. אוקיי, אני לא... על החיות בית. צריך הסומך לסמוך בכל כוחו בשתי ידיו, ולא על הצדדים, לא יהיה דבר חוצץ. זה כנראה הרעיון של סמיכה, והדבר הזה הוא דווקא בקורבנות. קורבנות יחיד. קורבנות ציבור חסר את כל הסובלימציה הזאת, את כל המגע הזה. זה דבר שקשה לדבר עליו. אז זה נראה ההבחנה היסודית, וכאמור, אולי היוצאים מן הכלל בקורבנות ציבור הם על איזה רקע שהם לא קורבנות ציבור רגילים. אולי מה קורה בכיוון ההפוך. כמו כשאנחנו הולכים לקורבנות היחיד שאין להם סמיכה. מי הם הקורבנות האלה?
בכור ומעשר.
בכור, אני חוזר למשנה, בכור, מעשר ופסח. אז פה ברור שמה המכנה המשותף שלהם.
פסח זה חבורה עושים.
שהם קורבנות חובה. בכור, מעשר ופסח. זה הכל קורבנות חובה. כאן אני שואל את עצמי, ולמה אין בהם סמיכה? אז יכול להיות שאני לא זקוק לסמיכה כאן. מאיזו סיבה? אולי התוכן שלהם הוא תוכן אחר. כלומר, אם אני מדבר... סליחה? בדיוק, אני לא צריך להתאים אותו במשמעויות. אני שואל מה ככה. או שהחובה מתאינה אותו. אני אומר, מה זה הקורבן הזה וזיקתו אליי? מה התשובה?
אמרו לי,
אמרו לי אני מביא, אמרו לי אני מביא, זה בהחלט יכול להיות, ככה אבא מדבר באותו מאמר. אמרו לי אני מביא, כלומר הוא אומר, הרמב״ם אומר, אתה צריך להגיד דברי שבח על שלמי, מה דברי שבח תגיד על בכור? אתה מביא אותו, כי זה יש מצווה להביא אותו, וזהו.
אבל בכור, מה זה כל רעיון שאתה מביא, זה לא שלך בעצם.
יפה, ולכן...
אומר עליו הלב, הלב זה למעשה סמיכה.
אוקיי, אז זה ודאי כיוון שנראה פורה. מה שאני ברשותכם אזכיר זה רק עוד כיוון אחד, שאין לי את הספר בבית, אז לא עיינתי בו היום, אבל לפני כמה זמן עיינתי שם, בספר של דוד הנשקה, על שמחת הרגל בתלמודם של תנאים, אז הוא רוצה להעלות רעיון בסוגייתנו, וזה גם אולי רוכב פה על פסח במידה מסוימת, שאם אנחנו עכשיו הרקע כל מה שלמדנו, יש לנו דקה, אז רק הוויגי לא נמצא, אפשר להמשיך ארוך היום. עד הבוקר, לא, הגבאי לא נמצא, כן, הרקתי אותו בשבת כבר. אוקיי, אז אני רק אומר שעל רקע מה שלמדנו אפשר לחזור לסוגייתנו ולשאול, אז מה השאלה בשלמי חובה ועולת חובה? זה כמעט ברור שאם בכור, מעשר ופסח פטורים, אנחנו מבינים גם קודם כל תהב אמינה למה עולת חובה ושלמי חובה יהיו פטורים, כי הם דומים לבכור, מעשר ופסח. כנראה שצריך שתי תכונות בבסיס. תכונה אחת שאתה יחיד ותכונה שנייה שאתה נדבה, לא לגמרי כי בחטאת יש, אבל בחטאת אולי זה סמיכה של וידוי, בדיוק, יש לך תוכן לעתים. עכשיו כאן, אולי בסוגיותינו עולה שבאמת סמיכה לא באמת שייכת לשלמי חובה ועולת חובה. למה אתה עושה אותו רק משום? שזה כמשפט, כי זה כתוב בפרוטוקול. כלומר, יכול להיות שבעולת חובה ושלמי חובה, הסמיכה לא מגיעה מבחינת מהותה, והתוכן של סמיכה הוא באמת לא שייך להם. אבל אחרי שקבעו שכך מקריבים עולה וכך מקריבים שלמים, הוא עובר אליי מכוח הפרוטוקול. מה שאני רק אשלים, ובזה בואו נסיים, פעם הבאה נתקדם, זה הרעיון הזה של דוד הנשקה, שעל חלק מהקורבנות האלה הוא בחן שאולי הם יוצאים מן הכלל כי הם מהווים סוג של קורבן ציבור. אני מניח שאתם מכירים קצת את הדיונים על קורבן פסח. קורבן פסח מצד אחד זה קורבן יחיד, מצד שני כל ישראל צריכים להביא קורבן באותו זמן, ובדיונים בגמרא בפסחים, למה קורבן פסח דוחה שבת, אז מובא הרעיון הזה כמו שקורבנות ציבור דוחים שבת. אז כאן יש גמרא, אני לא יודע אם הוא מפנה אליה, אבל מצאתי אותו לבד היום. זכרתי את הרעיון הזה שלו. גמרא אחת ביומא, בדף נון ונון א', מובא בעמוד האחרון, בזה נסיים. שם הגמרא בדף נון, היא קוראת לקורבן חגיגה, קורבן ציבור. ככה היא קוראת לו. הגמרא אומרת, זה שורה 81, היא אומרת, חגיגה דקורבן ציבור, ואין דוחים לא את השבת ולא את התאומה. ועל זה שואלת הגמרא, בדף נון א' עמוד א', אמר לרבונה ברי דרבי יהושע, לרבה ותנה, מה ישנה פסח דקרא לקורבן יחיד, ומה ישנה חגיגה דקרא לקורבן ציבור, אם משום דעתי בכינופיה, כלומר, מה הופך קורבן חגיגה לקורבן ציבור? כי ברגל כולם צריכים להביא את הקורבן הזה, הוא בא בכינופיה, נו פסח נמי עתי בכינופיה, איקה פסח שני זה לא עתי בכינופיה. וכאן יש גמרא שמדברת על קורבן חגיגה כמצד אחד הוא חובה, אז אולי מימד החובה הוא אולי מנטרל את מימד הסמיכה, אולי גם יש פה מימד של ציבוריות, ואז הוא בעצם היוצאים מן הכלל, אני אסביר את הלוגיקה. ההבחנה היסודית היא בין יחיד לציבור, אלה שיוצאים מן הכלל בציבור, כי יש בהם מימד של יחיד, כי הם מהם שותפים. אלה שיוצאים מן הכלל ביחיד, יש בהם מימד אולי בחלקם, סוג של ציבור, פסח, אולי גם חגיגה, אבל כן, הייתה פה מחלוקת. האם כך, יכול להיות שהמחלוקת היא מה טיבו של קורבן חגיגה? כלומר, בעצם, איך חווים את זה? כלומר, אם אדם שמכיר קורבן חגיגה אומר לעצמו, כולנו יחד, עם ישראל עולה לרגל, או אם הוא מרגיש שהוא מביא אותו, כי יחיד, אם הוא מקריב אותו כי יחיד צריך לסמוך, אם הוא לא מקריב אותו כי יחיד לא צריך לסמוך. טוב, אנחנו נעצור כאן. בפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו כבר למדנו את כל העמוד הבא. אז נתחיל בכף עמוד ב' במקום שעצרנו בו, שלא למדנו, אני אשלח לכם מקורות. די לצוף.